כנראה לא כל כך הרגיש טוב, או שהוא היה בגיל מבוגר, ואתם יודעים כמה ימים הוא לא הגיע לבית כנסת. כשאתה יש לך חבר שהוא בדרך כלל מגיע להתפלל במניין, אתה לא רואה אותו כמה ימים, מה צריך לעשות? להרים טלפון, מה קורה, מה נשמע, איפה אתה, מה אתה? קצת להתעניין, יש בזה אפילו בחינה של ביקור חולים, אולי מצווה אפילו מדאורייתא, במדי חסד, ואהבת לרעך כמוך. והוא מתקשר ומגיעים אליו לרב נחן, אומר לו, מה איתה אמא? במקום ראשון לו, את תימר לבגניסטה לצלויי. למה לא באת, נכון? צלויי, זה נתקל בזה הרבה, זה תפילה. תפילה, כן, צלויה, תשמעו וורט על הדבר הזה, על צלויה שזה תפילה. שאלו את הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, האם מותר להיכנס עם קיטל לשירותים? בסדר, אם מותר, למה? אנחנו יודעים שזהו, אז עם ציצית קטן, כולם נכנסים עם ציצית לשירותים, נכון? אבל עם תלית גדול, אם לא, נכון? אבל סתם אני רק רוצה לומר לכם, אם אדם מתפלל והיה עם תפילין, פתאום צריך לשירותים, הולך, מוריד את התפילין כמובן, הוריד את התפילין ואת התלית, האם הוא צריך לחזור ולברך על התלית ועל התפילין?
תלוי מה הייתה כוונתו.
לא, הוא יודע שהוא יחזור, הייתה לו כוונה, הייתה לו כוונה. האם צריך לחזור לברך על התלית והתפילין? אז תשובה היא, תגידו לא, תגידו כן, שניהם נכונות, תלוי על מה. על התפילין צריך לחזור ולברך, לא משנה מה, גם אם מתכוון. ועל התלית, אם הוא מתכוון להוריד אותה ולחזור להתפלל, לא צריך לחזור. מה ההבדל בין תלית ל... 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 נכון, אבל מה זה אומר בין תלית לתפילין? תשמישה מצד ככה, מכיוון שעם תפילין אסור בכל דרך שאין להיכנס לשירותים. עם תשמישה קדושה אסור. וממילא השירותים נחשבים לגמרי להפסק. בסדר? הפסיק. צריך לחזור ולברך, כמו שהוא הפסיק, הוא השיח דעתו לגמרי. לעומת זאת, עם תלית ברמה העקרונית, מותר, למה? עובדה שאתה נכנס גם עם התלית הקטן, זה תשמישי מצווה. אלא למה לא נכנסים עם תלית לשירותים? מכיוון שזה דבר שמיועד רק לתפילה, אז יש לה מעלה יותר גדולה מהתלית הקטן, שאיתה אנחנו אוכלים ולא ישנים, אבל עושים כל מיני דברים עם התלית הקטן. שאלו את הרב אלישיב, מה הדין של הקיטל? נו, מה אתם אומרים? אפשר להיכנס לשירותים או לא? לכאורה, האם זה רק לתפילה? זה רק לתפילה. רק לתפילה, זה כמו תלית גדול, ואם זה כמו תלית גדול, אז הוא אמר לו, זה רק לתפילה, אז לא נכנסים לזה. אמרו לו, רגע, שאלה, יש לי פה שאלה, יש פה מישהו שבליל הסדר יושב עם קיטל?
כן.
כן? הנה, בבקשה. אוכלים בליל הסדר, אוכלים, שולחן עורך וכל זה, ומרור עורך, יש הכל. אמרו לרב אלישיב, רגע, הכל נכון אם זה היה רק לתפילה, אבל יש הרבה אנשים שיושבים ואוכלים עם הקיטל וזה וזה. אומר, לא, 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 אתם לא יודעים מה אומרים? כתוב שהפסח אינו נאכל אלא, מה אומרים בבוקר? אינו נאכל אלא צלי. כלומר, בפשט הכוונה היא שפסח, לא אוכלים אותו את קורבן הפסח, אלא כשהוא רק צלוי. לא תאכלו ממנו נע, אבל צלי, מה הוא דרש? הפסח אינו נאכל, אלא צלי, זה תפילה, בליל הסדר, אתה חושב שאתה אוכל? אפילו אכילה שלך זה כמו תפילה, זה צלי, זה צלוטה. כן, אז גם, מה זה? צלי, צלי זה אומר תפילה, בארמית, צלוטה. תתקבל צלוטון ואותו, נכון? אז זה, אז הוא אומר, הפסח זה לא נאכל, אתה חושב שאתה אוכל בליל הסדר? זה תפילה, אז אל תביא לי ראיה לסתור משם. ככה הוא אמר. אז הוא בא לבית כנסת, הוא לא בא לבית... מה זה? מה? עם הקיטל?
עם הקיטל אוכלים לשירותים.
אז מעניין, הוא אמר שלא, יש בזה אולי דעות? נכון, זה רק מנהג, רק מנהג, אבל הוא אמר, בגלל שזה דבר לתפילה, ככה, אני ראיתי שכתבו בהרבה ספרים שלא, לא להיכנס איתו, אבל כל אחד יעשה...
שואל עליו שעכשיו, שהוא היה צריך להיכנס לצרכים,
לרשתנה. כן.
הוא היה מוריד רק לתפילים שלוש, ותפילים של יד, הם היו חושבים את השנקות.
מעניין, לא יודע, יכול להיות, לא יודע, לא מכיר את הסיפורים, אבל אני חוזר מה שנקרא וייטר, ישוב לעניינו, בסדר? אנחנו חוזרים לענייננו. לא הגיע רב נחמן לבית כנסת, אמרו לו, מה רב נחמן, למה לא הגעת? אומר לו, תראו איך זה, מה שאנחנו גם כן לפעמים אומרים לעצמנו, לא יכין לה, אני לא יכול, למה לא באת למניין, למה לא באת למנחה, אני לא יכול, מה לא יכול, לא יכול לבוא. טוב, אמר לליכנפי למר לעשרה וליצה, טוב, אתה קשה לך לצאת מהבית, לפעמים קורה כזה דבר, שקשה לאנשים לצאת מהבית, לא יכולים לבוא להתפלל, אז הוא אומר להם, לפחות אבי עשרה שהתפללו אצלך בבית כנסת, יש הרבה תלמידי חכמים, בגיל מבוגר, שכבר עשו מניין בבית שלהם, תביא אצלך שהוא עשרה, הוא אומר לו, טריחה לי מילתא, קשה לי עכשיו, איפה נמצא עשרה יהודים, יבואו אליי להתפלל? לא. אמרו לו, לימה למר לשלוחה דציבורה לפחות, תבקש מהשליח ציבור. שישלח לך וואטסאפ, כן, לא היה, כי ישלח לך הודעה, יגיד לך מתי שמתחילים, מתי שמתחילים תפילה, שיגיד לך כדי שאתה תתפלל במקביל לתפילת הציבור. עוד רגע נראה את המעלה הזאת, שלמרות שאתה לא מתפלל במניין, אם אתה מתפלל במקביל לתפילת המניין הרגיל שלך, גם בזה אתה מצטרף אליהם במובן מסוים. יש בזה מעלה. אז ככה אומר לו, אז רב נחמן לא מבין מה הלחץ של רב יצחק לגבי המניין. טוב, אז זהו, מה? שואל אותו רב נחמן, מה יקולי היי? למה אתה כל כך לחוץ על תפילה במניין? מה, כאילו, בסדר, הבנתי, חשוב, מנהג, מעלה גדולה, אבל למה זה ככה? אומר לו רב נחמן, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתי ואני תפילתי לך השם את רצון. מה זה הפסוק הזה שאומר מתי יש את רצון, מתי הקדוש ברוך הוא מתקבל ברצון את תפילתנו? מתי את רצון? בשעה שהציבור מתפללים. אם אתה מתפלל לבד, לא בטוח תקבל, לא יתקבל. עוד רגע נראה למה, עוד רגע נראה. אבל אפילו אם אתה לא מתכוון, ואפילו אתה לא הצדיק הכי גדול ולא חסיד הכי גדול, עצם זה שאתה משתתף כפי שנראה עוד מעט, יש בזה מעלה גדולה, והתפילה שלך מתקבלת יותר. וגם רבי נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתה של רבים, שנאמר אין אל כביר ולא ימאס מזה לומדים. אז יש מעלה גדולה בתפילה במניין. עכשיו הרמב"ם פוסק את זה. בזום אתה לא יכול להצטרף למניין, אבל כפי שנראה, אם אתה מתפלל במקביל, אתה תוכל לענות על הברכות, אתה תוכל לענות על הדבר.
אנחנו התפללנו שלושה בתים, החזן התפלל לתוך המכשיר.
אבל ראיתם אחד את השני?
בזום, לא.
מעניין, טוב. סדר, אני לא עכשיו נכנס. צריך פחות שיראו אחד את השני. זה העניין של המרפסות.
הייתי אחד שניים,
אבל יכול להיות אם כולם מצטרפים אחד לשני ורואים אחד השני, זה גם, זה המרפסות, בסדר? אבל הזום עקרונית הוא לא מצרף. אתה יכול לענות. אתה לא מצטרף להסעה, אתה יכול לענות. עוד רגע נראה את זה בהלכה. אבל עוד לפני כן, פוסק הרמב״ם, זה טוב, למה? זה טוב שיש קצת שטייגן. תפילת הציבור, אומר הרמב״ם בהלכות תפילה, פרק ח' הלכה א' במקור השני, נשמעת תמיד, ואפילו היו בהם חוטאים. אין הקדוש ברוך הוא מואז בתפילתן של רבים, לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל יחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור. ולעולם ישקים אדם ויריב לבית הכנסת, שאין תפילתו נשמעת בכל עת אלא בבית הכנסת, והדבר הזה הוא גדול וחשוב, ולכן כל מי שעושה את הדבר הזה, אשרה ואשרחת, כל מה שהוא מצליח ומשתדל לבוא להעמיד בתי כנסת ולהתפלל שם. עכשיו, מאיפה לומדים את הדבר הזה של ציבור? אז הגמרא המפורסמת מספר מגילה בדף חף ג' מספרת לנו מאיפה למדו את זה שיש מניין. אולי דווקא שמונה יש קדושה, אולי תשעה, אולי זה גם מאיפה למדו, איפה כתוב שמניין זה עשרה בדיוק? אומרת הגמרא, מנה הנמילה, שכל דבר שבעשרה זה אומר שיש בו קדושה, או דברים שבקדושה חייבים אסורה. מאיפה לומדים את זה? מפרשת השבוע שלנו, דם הקרא, כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה לא בפרשה שלנו, אבל רואים פה שהקדושה היא בתוך בני ישראל. מה זה בתוך?
ציבור.
אולי צריך 60 ריבו, אולי צריך עכשיו 10,000 איש. מה זה, מאיפה לומדים את זה? ונקדשתי בתוך. כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. מאיפה למדו עשרה? מה עם האשמה? שואלת הגמרא. דתן הרבחיה עתיה, לומדים בגזרה שווה תוך. מה זה אומר? כתיב אחר כתוב לגבי הקדושה ונקדשתי מה? בתוך בני ישראל. היה אפשר לכתוב ונקדשתי בבני ישראל, נכון? בתוך. לוקחים את המילה המיוחדת הזאת בתוך, שהיא מילה של ריבוי, וממנה לומדים ייבדלו מתוך כוח, מתוך העדה הרעה הזאת. אז לומדים מתוך, גזירה שווה. ומה זה עדה? עדה לומדים מהמרגלים, כי אצל המרגלים מה כתוב? ואת יעדה עדה דכתיב, עד מתי לעדה הרעה הזאת? אצל מי כתוב? אצל המרגלים. אז מזה לומדים שהיו שם עשרה, הרי המרגלים היו עשרה שהם היו העדה הרעה, כי יצאו יהושע וכלב, אז נשארו לך עשרה. אז שימו לב מה קורה פה. כתוב ונקדשתי בתוך, כתוב בכוח יבדלו מתוך העדה הרעה, כתוב במרגלים עדה. אז מתוך זה לומדים דבר שבקדושה מעשרת המרגלים ומקורח. נו מה?
אל תשכח איזה צדיקים הם היו.
הם היו צדיקים, אבל בהתחלה טובה, אבל איזה חטא הם חטאו? איך אפשר?
אצל קורח במבנה בנם לומדים.
בסדר, אבל הוא לא היה צדיק, אי אפשר לומר, אין מה לעשות.
איפה לומדים שחטאים חרים כל דבר?
נכון. אז עכשיו, אז, אבל הדבר הזה זה ממש הלכה, זה איזשהו אמירה, פה זה הלכה, איך יודעים את הדבר הזה? אז פה יש יסוד חשוב, מוריי ורבותיי, למה? הוא יסוד חשוב גם לימינו אנו, לומר לך, שעם ישראל יכול להתלבש בהרבה בגדים מבחוץ, ללבוש לו כל מיני חטאים, וללבוש לו כל מיני דברים, ולסתור את הנשמה הפנימית שלו, אבל בסוף, בשורש הפנימי, תמיד יהודי, נשאר יהודי. והקדושה שיש בתוך בני ישראל היא קדושה שחיה וקיימת תמיד. וגם אם עכשיו אתה רואה ברחוב אנשים שלא מתנהלים על פי הקדושה הזאת, אז הלוואי שנזכה כולם שיחזרו בתשובה ובעזרת השם נשתדל מה שאפשר, אבל עדיין התוך הפנימי של עם ישראל תמיד נמצא בקדושה, ולכן למדו דווקא את מעלת הקדושה של המניין מחטאים כל כך אמורים לומר לך בתוך, בפנים תמיד אלוקיי נשמה שנתת בי תאוראי, הנשמה תמיד תאורה. נכון, ישראל אף על פי שחטא, אז מבחוץ יש כל מיני לבושים וזה, אבל זה הנקודה הפנימית הזאת. והסיפור הזה הוא כל כך משמעותי של המניין ושל הקדושה. עד שהגמרא מספרת דבר מעניין במסכת ברכות בדף ממזיין על רבי אליעזר, שהוא היה לו הרבה נכסים והיה לו גם עבד. ואתם יודעים שאסור ככה עבד כנעני, אסור ככה לשחרר אותו סתם. יש איסור לעולם באמצע עבודה, אסור לשחרר אותו. הוא הגיע, ואז הוא ראה שאין מניין. עכשיו העבד לא מצטרף למניין, כן? אז הוא אמר, בוא אני אשחרר אותו, אני אשחרר אותו, ואז אם הוא יהיה משוחרר, אני אוכל, הוא יצטרף לו את המניין. והוא בא ושחרר אותו, למרות שהוא עובר על זה באיסור. כי כתוב לעולם בהם תעבודו. אבל הוא כל כך רצה את מעלת המניין שהוא שחרר אותו למרות שהוא עובר על איסור. שואל את הגמרא, הרי יש כלל בהלכה. יש כלל בהלכה שאומר, מצווה הבאה בעבירה זה לא טוב. נכון? אם אדם למשל רוצה לעשות הפרשת חלה. והוא לוקח וגונב מהחבר שלו חיטים. ולוקח את החיטים האלה. ותוכן אותם ועושה מהם קמח. ולש אותם. ועושה הפרשת חלה. איך קוראים לבן אדם הזה? מה אומרת עליו הגמרא בסכת סנהדרין מדף ו' זין ו'? בורח, בוצע ברך, נייץ השם. אתה בוצע, אתה גונב, ואז אתה מברך על זה? זה נאצה לקדוש ברוך הוא. עם ישראל לא מאמין בסיפור של רובין הוד. רובין הוד שגונב מהעשירים כדי לתת לעניים, לא קביל אצלנו. אין דבר כזה. המטרה לא משרתת את האמצעים. האמצעים חייבים להיות כשרים. ואם אתה עושה מצווה הבאה בעבירה, זה נקרא תובל ושרץ בידו, זה לא טוב. אז איך, עם כל הכבוד לרבי אליעזר, איך בגמרא מספרת עליו שהוא עשה עבירה ושחרר את העבד שלו, כן, שחרר את העבד שלו בשביל מניין? מצווה הבאה בעבירה, אומרת הגמרא שם במקור, והיא מצווה דרבים שאני קשה, נכון? אבל אתה רואה מהדבר הזה שהגדר הרגיל הוא ביחיד. במצווה של רבים התירו לו לעשות את הדבר הזה. במצווה של רבים, זיכוי הרבים זה דבר יותר גדול, זה עדיין שאלה. לא, זה לא, 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 זה לא בדיוק אותו דבר, כי זה לא איסור אקטיבי, הוא רק שחרר אותו.
הוא קיבל עליו מצוות.
הרי גם עבד הוא צריך לקבל עליו מצוות. לא, רגע, שנייה. עבד ישראלי רגיל חייב במצוות. עבד כנעני זה כמו תווי, העבד של רבן גמליאל, שיש לו דין כמו אישה. שהוא תובל, הוא תובל והוא מקבל עליו מצוות כמו אישה, והוא חייב חלק מהמצוות. לכן תבי שהוא היה פטור מסוכה, מה זה? רגע, אם הוא עבד עברי, אז למה אתה יושן מתחת למיטה? עבד עברי זה יהודי לכל דבר, פשוט הוא עוזר לך בבית, הוא חייב בכל המצוות, הוא כן, הוא כשכיר. אלא מדובר היה שם בתבי בעבד כנעני, אבל הוא תובל כמו ומקבל עליו מצוות כמו אישה, ואז שהוא שחרר אותו הוא יכל להצטרף. זה המקרה שם. מה? כן, גם מעול, כן, עושים לו ככה. אז הוא ממש מקבל על עצמו את המצוות גם כן בדבר הזה ברגע שהוא משתחרר. עוד רגע דבר אחד, לכאורה היה אפשר לתרץ את הגמרא פה ולומר, יש לנו כלל בהלכה שאומר, עשה דוחה,
לא תעשה.
נכון? אתם הייתם צריכים להקשות עליי ולהגיד, איך אתה אומר שאנחנו לא מקבלים את רובין הוד? הרי בהלכה יש כלל שאומר שמצוות עשה היא יותר גדולה והיא דוחה לא תעשה.
זה עשה, זה לא תעשה.
מה? לא, אז עשה, הוא עובר פה על איסור לעולם בהם תעבוד, הוא מבטל עשה, נכון? מבטל עשה. זה יותר קל אפילו, אגב, זה אולי תשובה. לשאלה שלך, איך מצווה דרבים מותר, כי הוא לא עובר פה על איסור. הוא פשוט מבטל עשה. כתוב לעולם בהם תעבודו, והוא מבטל את זה. זה יותר קל מאשר לעבור על איסור. אבל לכאורה, אפילו לעבור על איסור מותר, כדי לקיים מצווה, עשה דוחה לא תעשה. מה, אז לפי זה מותר לגנוב ולתת לאנשים שצריכים? כי עשה דוחה לא תעשה? מה התשובה בזה? אומרת הגמרא שתי תשובות, גם על פי הראשונים. מתי עשה דוחה לא תעשה? א', כשזה קורה, נכון, בעידנה, באותו זמן. כשאתה מקיים את מצוות העשה, אז אתה גם כן עובר על האיסור. יש למישהו דוגמה למשהו שכשאתה מקיים, הרי אתה גונב עם מישהו אחד, עד שאתה תהיה עם מישהו אחר, זה לא קורה באותו זמן. יש למישהו דוגמה למצווה שכשאתה מקיים אותה אתה עובר גם על איסור? מה הדוגמה של הגמרא? ברית מילה. ברית מילה. יש לו צרת על איבר המילה, כן? ועכשיו הבועל בא לעשות ברית מילה ואסור לה, אסור לתלוש צרת. ותוך כדי שהוא תולש את הצרת הוא מקיים בזה את מצווה, זה נקרא בעידנה באותו רגע. האם לגנוב מאדם פלויני ואז לתת למישהו אחר זה באותו רגע? לא. אז הבאתי את זה שיעור אצלנו בקהילה, יש אחד הוא בנקאי. אז הוא אמר לי, הדוגמאות שלך לא טובות. אמרתי לו, מה? למה ככה? למה אתה מעליב? זה בכיף. אבל למה? הוא אומר, זה לא נכון פשוט. למה זה לא נכון? הוא אומר, היום אני יושב בבנק, ואני רושם להעביר מחשבון א' לחשבון ב', וברגע שאני עושה את האנטר, מה שנקרא בעידנה, באותו רגע, עובר מא' ומגיע לב'. כלומר, ללכת לגנוב בנק, ואז לתת, זה לא באותו רגע. אבל לגנוב בחשבון, להעביר מחשבון לחשבון, זה קורה באותו שנייה. אז אומר לי, אז מותר? אמרתי לו, מזל שחכמנו היו כאלה חכמים. והם ידעו גם איכשהו לפתור את הבעיה שלך. כי התנאי השני, תראו איזה חוכמה יש לתורה. התנאי השני, לא רק שזה חייב להיות באותו זמן, אלא שאי אפשר לקיים את המצווה הזאת בדרך אחרת. האם אפשר לעשות ברית מילה בלי לתלוש את הצרת? אי אפשר. אז זה קורה באותו זמן, וגם כן אתה חייב לעשות את זה, כי אין דרך אחרת. האם אפשר לתת צדקה בלי לגנוב?
בוודאי, כן.
בוודאי, בסדר. אז לכן צריך את שני התנאים, זה תנאים מצטברים. וממילא זה, אז לכן לא עונים לו את זה פה. מכל מקום רואים מצווה דרבים שני, והוא שחרר את עבדו בשביל הדבר הזה. אומרת הגמרא, כמה דוגמאות למה בעצם יש מעלה בתפילת הרבים על תפילת היחיד בתפילה במניין. אומרת הגמרא מקור חמישי במסכת תענית, אמר רבי עמי, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו. מה זה אומר משים נפשו בכפו? כלומר שהוא מכוון בכל ליבו, הוא ממש מתכוון. כמה אנשים יכולים להצהיר ולהעיד על עצמם שהם מתכוונים בכל התפילה? אנחנו יודעים שזה קשה. הלוואי שבמגן אברהם בברכה הראשונה נכוון. ואם אני לא טועה, כבר סיפרתי לכם על היהודי שהצליח בתחכומו לעבוד על הפריץ הגדול, וחלק גדול מהמיסים איכשהו עבד עליו ולא היה צריך לשלם, אבל ליבו היה נוקפו שמא הפריץ יגלה שהוא גנב אותו ויבוא ויתלה אותו. בא אל האדמור, אל הרבה, ואומר לו, רבה, אני בלחץ, לא ישן בימים, לא ישן בלילות, לא יכול שום דבר, כי אני מפחד שהפריץ יגלה אותי, שעבדתי עליו עם הארנונה, עם המיסים. אומר לו הרבה, יש לי שאלה אחת לשאול אותך, אחרי שתענה לי עליה בקצרה, אני אגיד לך ישר אם יש לך לחשוש או לא. טוב, מה השאלה שיש לך לשאול? יהודי או גוי הפריץ הזה? הוא אומר לו, לא, הגוי הזה, הפריץ הזה הוא גוי. אומר לו הרב, אין לך מה לדאוג. למה? מה קרה הרב, אין מה לדאוג? אין לו תפילת 18, הוא לא ייזכר בזה. תפילת 18, הוא לא ייזכר עם... תפילת 18, מוריי ורבותיי, קשה מאוד לכוון. קשה מאוד. כמה אדם מתרכז ופה ושם, יש אפילו צדיקים שבכוונה היו מתפללים מהר, כדי שלא יהיו מחשבות שיתרידו אותם. אז הבן שלי הקטן שיהיה בריא, הוא מתפלל יחסית מהר, מה זה מהר? אמרתי לו, אתה יותר ממטוס אתה. אז אמרתי לו, אתה כמו האדמורים. כן, כן, נכון, אני רוצה. יש כאלה שעושים את זה גם בלי, לא בשביל לכוון, מתפללים מהר. מכל מקום זה קשה לכוון. אומרת הגמרא, התפילה שלך לא מתקבלת. אין תפילתו. צריך שהעגלה לא תירד, כן? אלה תפילתו שמסיב בכפו, שנאמר ניסה להבינו אל כפיים. הנה, באמת כך, אומרת הגמרא בקור חמישי, והאוק עם שמואל המוראה על העבד דרש, שמואל העמיד לידו מתורגמן ודרש את הפסוק, ויפתו בפיהם ולשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו, כלומר שהלב שלהם לא היה איתו, עם הקדוש ברוך הוא, וכל זאת, הוא שמע לתפילתם שנאמר, והוא אחום יחפר. עוון, אז איך הוא קיבל את תפילתם עם ליבם לא היה נכון? אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן ביחיד, כאן בציבור. כלומר ביחיד אתה צריך להיות פיקס, אתה צריך להיות 100, אבל אם אתה בציבור, כוח הציבור מעלה אותך. אומר רש"י, בציבור תפילתם נשמעת, אף על פי שאין לב כולם שלם, דכתיב ויפתו בפיהם בדברים לשון רבים. אז תפילת רבים מתקבלת, מוריי ורבותיי, אתה יכול לבוא בראש שקט, כשאתה עומד עם עצמך, רגע, מה קורה פה, תבוא, בסדר, לא אומר עכשיו בכוונה, אבל אדם צריך לדעת שיש לזה כוח, וגם הזוהר הקדוש מסביר את זה יותר לעומק. ומסביר את הדברים, מכיוון שלא היה לי מספיק זמן, תשאלו את חיים, שהדף מקורות נשלח השבוע יחסית מאוחר, בדקה 91, כבר, אז לא היה זמן לפרש את הזוהר, את הדברים, אז נקרא אותו ונסביר, הזוהר כולו פה בערבית. אומר הזוהר הקדוש, למה יש הבדל בין תפילת יחיד לתפילת רבים? למה היא עולה ותפילת יחיד קשה לה לעלות? כל צלוטין דעל מצלוטין, יש הרבה תפילות בעולם במקור השישי. אבל צלותא דיחיד, התפילה של יחיד, לא על כמלכה קדישא, היא לא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא בחילה תקיפה, כלומר צריך כוח גדול כדי שהיא תעלה. למה? דעד דלא העלת, כל הזמן שהיא לא העולה, היא צלותא, ליטרת בדוכתא, אשגח ביקוד שבו יחובה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על התפילה, וישתחי בי, הוא מסתכל על התפילה אם היא הייתה טובה, וישתחי בחובי וזכות הידעה וברנש, הוא מסתכל על האדם שהתפלל, הוא ראוי או לא ראוי, מגיע לו או לא מגיע לו, הוא מדקדק. היה יהודי אחד שהוא היה איש טוב ויקר, מתפרנס למחייתו, והוא היה מעלה מעשרות לרב שלו, היה לו רב גדול, רב, איזה רב של העיירה, ופעם בכמה חודשים הוא היה מגיע לפניו ומביא לו את המעשרות שלו, וכך היה, והעסק שלו ברוך השם הצליח ותקתק ועלה מעלה מעלה. יום אחד הוא מגיע לבית של הרבה, דופק שם על הדלת, אין קול ואין עונה, דופק פעם נוספת, פודרת הרבנית, כבוד הרב נמצא, הגעתי פעם בכמה חודשים להביא לו את המעשרות, יש לו הרבה מטבעות לתת, לא, הרב לא נמצא, אם אפשר לשאול איפה הרב, מתי הוא יחזור, כמה זה לחכות. הרב הלך לרב שלו, לחוזה מלובלין. המוח היהודי התחיל לעשות חשבון. רגע. אם העסק מצליח, כשאני מביא לרב שלי, אם אני אביא לרב של הרב שלי. כן, זה מה שנקרא כפל כפלי. מאז התחיל ללכת לחוזה מלובלין, דילג על הרב שלו, אבל העסק במקום לצמוח, התחיל לקרוס למטה למטה, והוא אומר, טוב, אולי קרה משהו, וזה ממשיך וקורה, אחרי כמה חודשים, הגיע לחוזה מלובלין, ואומר לו, רבי, אני חייב לומר לך, קרה פה משהו לא הגיוני. הרי אני נתתי לו והצלחתי והוא הרב של... ככה. אמר לו, חזר לו, אני תקשיב טוב. עד שלא דקדקת יותר מדי, לא דקדקו איתך מן השמיים. כשהתחלת לעשות כל מיני פלפולים ודקדוקים, גם מן השמיים התחילו לדקדק איתך ואמרו לא מגיע לו. זה ההבדל בין יחיד לרבים. יחיד שווה, מגיע לו, לא מגיע לו, כן, לא, אז התפילה שלו תקבל. הרבים, הכוח של הציבור, אומר הזוהר הקדוש, מעלה את כולם למעלה, כן.
אם אנחנו רואים את כל זה שהציבור וזה, מה קורה? יש תשעה אנשים, משום מה כולם עושים עוד אחד. איזה יסוד להחפש והתפללו בכל אופן?
תראה, זה כמו הרבה דברים, שיש לנו...
עדיף מה שכל אחד יחיד.
א', ברור שגם אם יש תשעה אנשים שהתפללו ביחד, מאשר אם יחיד יתפלל, זה נכון. אבל יש דברים שבקדושה, שכפי שראינו בגמרא, הם לא יכולים לומר אותם. כן, למה? זה כמו גזירת הכתוב. יש לנו הרבה. מה? לא, קדיש, לא, אי אפשר. קדיש, קריאה בתורה, חזרת השעץ, נכון? אי אפשר. זה מה שגזירת הכתוב. זה בעצם שאלה כללית על כל המצוות. יש לנו, נכון, לא מדאורייתא. אמנם לומדים את זה בגזירה שווה מהתורה, אבל זה כן הלכה שלומדים את החכמים. כמו שאחד יחליט לעשות את פורים, יום לפני כן, אבל הוא היום בהתרגשות. כן, אז הוא גם לא יכול, הוא טס, הוא לא יכול, אבל יש לנו איך, בסוף הקדוש ברוך הוא חכמים ציוו עלינו, ובתוך זה אנחנו נעים. אז גם הדבר הזה זה מה שחכמים למדו על מעלה, אבל הנה חינם אם יתאספו ביחד גם יש בזה עניין גדול. וככה הזוהר מסביר, אני רק קורא בשורה השלישית במקור השישי, מה דלא עביד כן בצלותא דסגיאין, בצלותא תרבים, בתפילת רבים הוא לא מדקדק, כן? אלא צלותא דסגיאין כמה עינון צלותין, יש שם הרבה מתפללים, דלא מן זכאין עינון, שהם לא זכאים, הם לא צריכים, ובכל זאת נכון, בתוך עמי אנוכי יושב, בדיוק הוא אמר לה יש לה דבר למלך, אני יכול לקרב אותך, היא אמרה לא, אני תמיד נותן דוגמה לדבר הזה, איך הכוח של היחיד, גם אם אתה חושב מוריי ורבותיי, שאתה למעלה, שאתה מעל כולם, שאתה שווה יותר, אז הדבר למה הדבר דומה? למקסח הדשא. מקסח הדשא היא הולכת, היא לא מקסחת את הכל, אלא מי שמרים ראש זה, היא רוצה שכולם יהיו שווים, כן? אז כשאתה מרים ראש, גם אם מגיע לך, לא מגיע לך, אתה מדקדקים איתך. אבל מה שמתחת שבשווי של כולם, שם המקסר הדרך שלא עובדת. אז לכן, הכוח של התקללות בציבור, זה כוח מאוד מאוד גדול, ואני רוצה לראות שתי הלכות, הלכה למעשה מהדבר הזה. הלכה ראשונה, מה שמקודם דיברתם על זום ודברים כאלה. היו עשרה במקום השביעי בדף, בצד השני, היו עשרה במקום אחד, כן? הם מתפללים בבית כנסת, קורונה. עושים שמה ואומרים קדיש בקדושה, למה? כי הם יש להם באותו מקום עשרה, אי אפשר להצטרף מהבית אליהם, הם יש להם עשרה במקום. אבל אפילו מי שאינו עם ההם יכול לענות, הוא לא נמצא, איפה הוא נמצא? בבית.
זה
מחוץ לעשרה, ועדיין הוא יכול לענות. שואל למה, איך דבר כזה, הרי הוא לא איתם. מילא אם הוא היה איתם, אפילו לשיטת הראש שאומר שגם אם אתה רואה אותם מרחוק, כמו מנייני מרפסות בשעת הדחק אפשר לסמור את זה, אבל הוא לא איתם, הוא נמצא במקום אחר. אז איך הוא מצטרף אליהם לענות? וזה אומר המשנה ברורה דבר גדול וחשוב. במקור השביעי, כן, מסביר המשנה ברורה רצונו לומר, אפילו בבית אחר, רחוק לגמרי, כיוון שיש עשרה במקום אחד, אז מה קורה במקום הזה? השכינה שרויה ביניהם, ואם השכינה שרויה ביניהם אפילו מחיצה של ברזל, בטון, בניינים, קומה 200, מעליות, הכל לא מפרידה ולא מפסקת בין כל מי שרוצה לצרף עצמו עם אביו שבשמיים השוכן בתוך אלו עשרה. תשמעו את זה להתרגש, מה זה עשרה? אבינו שבשמיים שוכן עם העשרה שמתפללים, ומי שרוצה להגיע למעלה הזאת. לכן אני אומר, גם אם אדם לא יכול להגיע לבית כנסת, קשה לו כל מיני סיבות, שימצא את הזמן שבו המניין הרגיל, בדרך כלל שהוא יתפלל בו, מתפלל, ייקח ויתחיל לעשות תפילת מנחה במקביל לזמן שהם מתחילים להתפלל, גם זה יש לזה מעלה יותר גדולה מאשר הוא מתפלל לגמרי לבד. זה הדבר הזה.
איך הוא יענה? הוא לא
יענה. לא יענה, אבל עדיין זה נחשב במובן מסוים שהוא מקבל חלק מהקדושה שמופיעה שם.
לא צריך שהם ידעו גם שהוא מצטרף?
לא, אפילו הם לא יודעים. אפילו הם לא יודעים אם יש בהם עשרה, והוא כחלק מהשייכות שלו, הוא מכוון להתפלל איתם. יש בזה גם כן מעלה, באותה שעה להתחיל. 7:30 מנחה, מתחיל. לכתחילה, מעלה יותר גדולה כמובן, כפי שאמרנו ללכת, אבל אחד לא יכול, אחד נתקע בדרך, אחד פה, יש בזה מעניין. ועכשיו, ההלכה אולי הכי קשה בדבר הזה, שאם יש בדיוק עשרה אנשים, נגיד יש איזה יישוב, חברנו היקר פה שהוא הכין לכם את כל הזה, הוא הולך לגור בביקה, אתם יודעים בביקה? אתם יודעים איך זה, לא בכל יישוב יש שם תמיד בדיוק מניין. עכשיו יש לך באיזה יישוב קטן שם, יש שם בדיוק עשרה יהודים רוצים להתפלל. עכשיו אחד אומר הוא רוצה לנסוע ראש השנה להורים שלו, אם הוא ייסע לא יהיה מניין, המסכן, הוא רוצה לנסוע להורים, מה תגיד לו? או תנסו לחשוב על אחד נמצא בבית חולים, ראש השנה, בית חולים, הכל שם זה וזה, הוא רוצה לצאת, אומרים לו אתה יכול לצאת 3 ימים, יומיים, ראש השנה יוצא הביתה, תחזור. אבל אז פתאום החברים שלו אומרים לו, אותך שחררו, הכל טוב, אבל מה איתנו, לא יהיה לנו מניין בלעדיך, יכולים לקפות עליו להישאר או לא. או האחד מבוגר נמצא בבית אבות, ושם בבית אבות הוא נמצא שם איתה ויש להם עניין קבוע מגיע, הוא רוצה עכשיו ללכת מהבית אבות למשפחה שלו לבקר אותם בראש השונה, אבל הם יפסידו את המניין, יכול או לא? חייל, אותו דבר, גם חייל בצבא. אז בואו עוד רגע נראה חבר, שאלו את זה את הרב זילברשטיין, רגע, קודם שולחן ערוך אומר ככה במקור השמיני, עיר שאין בה אלא עשרה, יש לך יישוב קטן, עיירה רחוקה, ברור שאם הם יכולים להצטרף למניין אחר, זה שהם בנוסח אלג'יר ואלה טוניס ואלה מרוקו, עם כל הכבוד הכל בסדר, כולם יהודים, קדימה פתח אליהו, מתחילים, הכל בסדר, מתניעים. אבל אתם יודעים ש יש חלק מנהג של בני תימן, חלק מבני תימן, שמתחילים גם מנחה, גם מנחה בביאור החום. מתחילים מנחה לפני אשרי בביאור החום. עכשיו אני הגעתי בירושלים באיזה מקום אחר, היה שם שטיבלך, אני ככה מגיע לקראת השקיעה, רץ לכיוון השטיבלך, פתאום היה אחד, אני יודע תמיד, אני מנסה להתחמק ממנו פה ושם, כי שם התפילה ארוכה, ארוכה, כאורך הגלות, מה שנקרא בזה, אז הוא בא, צועק לי, מנחה, מנחה, טוב, מה, צריך עשרה, תראו את המעלה של מנחה, אני לא אשלים להם, אני מגיע, טוב, יושב, פותח, סידור, ואז החזן עולה, מתחיל, והוא רחום, ואני רואה כל העיניים עליי, והוא רחום, יחבר, ואני קופץ, אומר, מה זה, עבדתם עליי, אני בא למנחה, מה אתם מתחילים פה ערבית, גם מוקדם, מה, זה ככה, טוב, והם מסתכלים, כולם צוחקים ומגחיכים בכל, ואז אשר יושבת אחד יוחס אלה, יש כעדות שמתחילים, והוא רחום גם במנחה, תדעו לכם, אל תיבעלו אם קרה לכם דבר כזה. אבל מכל מקום, אם יש אחד עושה בנוסח זה, נוסח זה, הכל טוב, אפשר להצטרף. פה מדובר בעיר שאי אפשר לגייס למניין אם הבן אדם הזה יצא מפה. אומר השולחן ערוך, אחד מהם רוצה לצאת בימים הנוראים, מחייבים אותו להישאר. מה עם השוויגר? מה, הוא מתעסק איתה, מתעסק עם הזה? אין, חובה עליך, זה דווקא תירוץ טוב. מזמינה אותך, חמודך מזמינה אותך, ואתה, תשמעי, בדיוק עשרה, למדתי הלכה בשולחן ערוך, איזה צודיק, הוא פתאום זה, אני מקפיד. אז מחייבים אותו להישאר, או להזכיר אחר במקומו. כלומר, בוא מישהו אחר שלם, אוקיי? ככה כתוב פה להזכיר, אבל הוא לוקח וקונה מישהו שיבוא במקומו להיות שם. מתוך כך, שאלו את הרב זילברשטיין באמת על הנושא של בית אבות וחולים בבית חולים, וככה נשאל. מה הדין במקום שהיא חולה בבית חולים שיכול להשתחרר לביתו בראש השנה, אך בזה יגרום שלא יהיה מניין לחולים הנותרים, האם ישתחרר? כמו כן יש להסתפק בזקן השוהה בבית אבות ובנו רוצה להביאו אליו הביתה לראש השנה כדי שהסבא ישם הנכדים וזה ישמח אותו, אך בזה הוא מבטל את העניין בבית האבות. אומר הרב זילברשטיין, יש לחלק בין הדברים. חולה, אין קהילה של החולים. חולה זה אדם שמגיע, הוא לא ישתתף עם החולים באיזשהו עיר או משהו כזה, והמטרה שלו כמה שיותר מהר ללכת, לכן אין לו אחריות על הציבור, וממילא הוא בלי בעיה יכול ללכת משם. זה אחריות ציבורית, כמו שותפים בחברה. אתה יש לך אחריות על החברה אם אתה שותף, אבל אם אתה לא שותף אין לך אחריות. אבל לעומת זאת בבית אבות בסוף אתם נחשבים כמו קהילה, כמו עיר. עכשיו אם יש לכם בית כנסת ליד הבית אבות שאתם יכולים ללכת, בבקשה. אבל אם בגללך אף אחד לא יתפלל בו בניין, הוא קובע שאותו איש מבוגר לא יכול לצאת, אלא אם כן הרופא יגיד שזה בריאותית, ישמח אותו, יעשה לו טוב. כנראה שזה הסיטואציה תהיה, כנראה, כי אתה לא צריך בשביל הבריאות שאחרים לא יפספסו מניין. הכל טוב אם זה לא גורם לך לבעיה בריאותית, אבל אם זה יכול להוסיף לבריאות שלך, אז בזה הוא מתיר גם כן לחולה ללכת. אבל זה ההבדל, ולכן לעניין חייל בצבא אותו דבר, אם זה יש לו איזשהו משהו. אבל אם הוא סתם ניצא באיזה בסיס ועכשיו הוא יכול לצאת שבת, יכול לצאת, למרות שיפסידו את המניין. אם יש לו איזושהי התקהלות, איזו יחידה מיוחדת שהם קבועים באיזה מקום, אז שם אולי הוא לא יכול לצאת אם הוא יפסיד אותם את המניין. כן, צריך עיון, הוא דן בזה, נכון? הוא דן בזה, נכון? לא למעשה, נראה, צריך עיון אם הוא יהיה חייב להישאר. עכשיו אני רק רוצה להראות עוד כמה דוגמאות לסיום על מעלת התפילה, על מעלת המניין בכלל, ונראה כמה דוגמאות לזה בריצה מהירה, מה שנקרא. הגמרא בעברות בדף קפה אומרת, הרי אתם יודעים שאנחנו מתפללים כל יום, ברוך השם משתדלים, ועל זה הגמרא גם בשבת ובעוד כמה מקומות שואלת שאלה, איך אנחנו, כן, כמן אנחנו מתפללים היום על, על, על דברים, הרי כבר הדין של כולנו נגזר ונחתם בראש השנה ביום כיפור. איך אנחנו מתפללים? אם אתה מאמין שהדין נגזר ונחתם, אז מה יש לך להתפלל? כן? אז מה הכוח של התפילה? מה? זהו, אז איך היא מעבירה את רוע הגזרה? אז יש בזה כמה תשובות. תשובה אחת זה שאם יש אדם שמתפלל מעומק הלב, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו, גם את גזר הדין אדם יכול לקרוע בתפילה שהיא מעומק הלב, כן? כמו הסיפור המפורסם על הבעל שם טוב, שהיה לו בעל תוקע, היה לו בעל תוקע גדול, ובמשך שנים הוא היה בא אליו לפני ראש השנה לתקוע, להכין אותו לתקיע בשופר. שנה אחת הוא אומר לאותו אחד שהוא רוצה ללמד אותו הפעם את כוונות, הכוונות על פי הקבלה בתקיע בשופר, והוא התחיל להילחץ. אז הוא לקח איזה פתק והתחיל לכתוב מה מכוון פה, מה מכוון פה וזה, את כל הכוונות. הבעל שם טוב כעס, לא נחה דעתו על הפתק הזה שהוא שם לו פה בזה, הוא אמר לו אני לא רוצה פתק וזה, הגיע לתקוע בשופר, הפתק נעלם, מויפת, הפתק נעלם, והוא תוקע והוא בוכה, ובוכה על זה שכל הכוונות, הוא לא יודע מה שבעל שם טוב אמר לו לכוון, והוא בוכה ותוקיע ובוכה.
בכה על הפתק.
בא אל הבעל שם טוב במוצא ראש השנה, תמיד הוא בא לקבל ברכה להמשך השנה. אומר לו הבעל שם, תשמע, השנה התקיעות שלך היו לאילה ולאילה מן כל ברכתה. היה משהו פלא פלאות. אומר לו הרב, אני לא יכול לעבוד עליך. אני לא יכול הרב, אתה יודע הכל. אני לא כיוונתי שום כוונה ממה שכיוונת לי וזה. אמר לבעל שם, תשמע, כל הכוונות זה כמו מפתחות. זה פותח את השער הזה, זה פותח את השער הזה. אבל יהודי שבוכה מעומק הלב, זה גרזן שחוצה את כל הריקים. זה הכוונת הלב. שבעתנו קבל ושמע צעקתנו. כלומר, נכון שנגזר ונחתם הדין, אבל מכוח תפילה מעומק הלב לקרוא את הכל. זה אחד. אבל עוד משהו אחד שאומרת הגמרא, אמר שלו, מניין לגזר דין הקור עשירי יבמות כפי של ציבור שלא נחתם, אינו נחתם, שואל הגמרא איך יכול להיות זה, אלא הוא נחתם ומתקרע, אומרת הגמרא, שהוא יכתוב, למה שנאמר, מי כהשם אלוקנו בכל קורנו אליו. כלומר, שכשעם ישראל ביחד קורא לקדוש ברוך הוא, תפילת רבים, הקדוש ברוך הוא לא מואס בה, וזה הכוח לקרוא לגזר הדין. לכן אדם שגם אם נחדם לו ונגזר לו כל מיני דברים, מכוח תפילת הציבור אפשר להפוך אותה. וכך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום כיפורים היא היפה ביותר ומתקבלת מיד, אבל מתי? ביחיד. עכשיו איך אתה בעשרת ימי תשובה? אני חושב שרובנו בעשרת ימי תשובה קצת יותר משתדלים, קצת יותר מקפידים, אתה יודע, זו תקופה צריך יותר להיזהר בה. אומר הרמב״ם שתפילת רבים היא כל יום כמו עשרת ימי תשובה. במה דברים אמורים ביחיד? אבל ציבור כל זמן שעושים תשובה וזועקים בלב שלם, הם נענים. כלומר, הכוח של התפילה של המניין של הציבור בכל השנה כולה זה כמו עשרת ימי תשובה. ופה אני רוצה לסיים עם סיפור מאוד מעניין. סיפור מעניין, אולי אתם מכירים, אולי לא. אבל הרבה פעמים אנשים מאוד מחפשים את עצמם, וזה ככה להתקשר לקורח, שקורח היה לו את הכל. אבל התחלנו עם זה שעם כל מה שהיה לו את הכל, הוא בסוף חיפש יותר לעצמו. חיפש ושם את עצמו, למרות שהוא אמר כל העדה כדו עולם קדושים, הוא חיפש את עצמו. מה קורה לבן אדם שמחפש את עצמו במקום לחשוב על הציבור? הרי אתה יודע למה זה יוביל. גם אם אתה צודק, לא צודק, זה רק יחליש. היום צריך להגביר את הרוח. אז מה קורה בדבר הזה? מספר את הגמרא במסכת בבא קמא בדף נון. מעשה באדם אחד, 13. שהיה מסכל מרשותו לרשות הרבים. הוא מסכל אבנים. מה זה מוציא אבנים? אתם יודעים מה זה? מנקה את הגינה, מוציא. עבר שם מצאו חסיד אחד, עבר שם איש אחד. יום אחד הלכתי, שבת אחת, הלכתי בשכונה אצלנו, בדרך לבית כנסת בבוקר, שבת בבוקר, הולך פתאום נופל עליי איזה ענף. מסתכל למעלה, יהודי בשבת, זומר את הזה, וזורק על האנשים ברחוב, או זורק לכיוון הרחוב, אתה רואה הרימה ברחוב, לא מספיק שר, גם על זה, נזכרתי בסיפור הזה. אז הוא רואה אותו זורק אבנים לרחוב, תחשבו אחד, פה פתאום הוציא לרחוב. אומר לו, החסיד הזה טיפש, אומר לו, ריקה, מפני מה אתה מסכל? מרשות שאינה שלך לרשות שלך. למה אתה מוציא מרשות שהיא לא שלך לרשות שלך? אומר האיש הזה, הוא משוגע. הפוך. הרי אני מוציא מהרשות שלי לרשות של אחרים, מה אכפת לי? נכון, מה? רשות הרבים, מה אכפת לי? איך אומרת גמרא בהתחלה? קדירא דבישות פי, קדירת הרבים לא חמימה ולא קרירה. מה ששייך לכולם, אף אחד לא מטפל בו. אז מה אכפת לי רשות הרבים? אצלי יפה, אצלי נעים, למה אתה מוציא? אומר לו, אתה טיפש, למה אתה אומר ככה? לגלג עליו. אבל לימים נצרך למכור שדהו. אחרי כמה זמן הגיע זה, נפל מנכסיו, היה צריך למכור את הבית שלו. ואיך שהוא מוכר את הבית שלו, היה מהלך באותו, הוא יצא מהמחירה, קיבל את הכסף, שחרר את הבית, כבר הבית האהוב שלו, כבר לא שלו. ואיך הוא יוצא מהבית לרחוב, מתחת איפה הוא היה זורק את האבנים, פתאום פח, נתקל באבן, ואז אומר, עכשיו אני מבין. רשות הרבים היא תמיד של כולנו. הרבה יותר משרשות היחיד היא שלנו, דבר אחד לעולם לא ילך מאיתנו, וזה רשות הרבים. אדם יכול לדאוג לעצמו, לקוח הפרטי שלו, זה, אבל זה אתה לא יודע מה יהיה. אבל אם אתה משקיע בציבור ולמען הציבור, זה תמיד נשאר שלך. ואז היה מהלך באותו רשות הרבים, נכשל באותן אבנים, אמר יפה, אמר לי אותו חסיד. ולסיום, הלכה פלא פלאים בשולחן ערוך בהלכות תפילה. תראו, אומרת ככה, מה זה אדם שעושה למען הציבור ופועל למען הציבור? העוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה דמי. כן, זה גם קשור לכל מיני סוגיות היום שמדברים עליהם, לעשות למען הציבור. אני לא מדבר על למסור את הנפש, למסור את הנפש למען הציבור. העוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה דמי, פירוש לעניין לעמוד מתוכו להתפלל, שגם זו שמחה היא לו לעסוק בצורכי ציבור. כל מי שעוסק פה בצורכי ציבור, עסק, עוסק, יעסוק, יודע שזה לא שמחה גדולה לעסוק בצורכי ציבור. זה הדבר הכי לא מתגמל בעולם. אתה עובד בעבודה פרטית, משלמים לך עליה. כשאתה עוסק בצורכי ציבור, מה אתה מרוויח? כולם אומרים לך שקוייך, שקוייך, שקוייך. לא סתם אומרים, הקדוש ברוך הוא ישלם שכר העם. נכון, זה וורד מפורסם, כן? אבל זה שמחה גדולה. למה? כי זה דבר גדול. זה זכות גדולה. גם אם אתה לא מרוויח עכשיו, הזכות שעומדת, צדקתו עומדת לאט, זו המעלה גדולה. היא רצון שנזכה להיות שותפים עם הציבור, ומכוח הציבור נזכה לישועת השם עלינו במהרה, בימינו, אמן. רבי חנניה, בן הקשיא.